ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והפעם לקחתי נושא שאני פחות בקי בו, מעבר לזה שהוא חלק מהעולם של שוק ההון ולא שוק הנדלן, אבל כמו שאתם יודעים, אני נהנה להנגיש לכם את כל התחומים של ההשקעות, של העשייה, למרות שתכף תבינו שאנחנו לא הולכים לדבר על סוג של פנסיה, אלא אנחנו הולכים לדבר על סוג של עבודה. ולצורך העניין, הזמנתי חבר שלמזלי פגשתי במסגרת עסקים עושים עסקים, ביז מייק ביז, דוקטור שי סולן. ושי, תודה רבה שעלית לירושלים ובאת להתארח אצלי.
תודה לך שהזמנת אותי.
ושי, שאני חייב להגיד ולהיות גלוי ולספר שתמיד שאני עושה את התחקיר לפני ההקלטה של הפודקאסט, לתאום ציפיות, אני עושה את זה בקלות ואני רושם לי כמה משפטים פה כדי להבין שהייתי צריך ממש לשבת איתך והיית צריך להראות לי דברים, והנושא הזה מרתק, ואין לי ספק שאנחנו הולכים לקראת בוקר מרתק, או לקראת פודקאסט מרתק. אבל לפני שנצלול לתוך העניין, בוא תספר לכל מי ששומע אותנו, מי זה דוקטור שי סולן, ומה הספרים, השלושה ספרים שהוא כתב, הדוקטור, ומה אתה עושה, וגם בנושא של שוק ההון, וגם בנושא האחר, ומשם נצלול לנושא המרתק הזה של המסחר האקטיבי בשוק ההון.
אוקיי, אז קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף להיות פה. אני בן 56, בהשכלה שלי דוקטור למינהל עסקים, ו-20 שנה, יותר מ-20 שנה גם לימדתי באקדמיה, בכל מיני קורסים בניהול, קורסים בשיווק, קורסים פיננסיים. המקום העיקרי שלימדתי בו היה אוניברסיטת אריאל, לימדתי גם במכללת רופין ובעוד כמה מוסדות. דבר שני, אני הקמתי במהלך השנים שתי חברות עסקיות, שתיהן היו גם כן בתחום הלימודים, העסקתי מרצים, היה מנגנון, מערכת, והיו לי שתי חברות בתחום הלימודים.
משהו מוכר ממכללות שאנחנו מכירים, מה זה היה?
לא, אנחנו לא מכירים. העסק הראשון שלי, זה לכל אלה שחטפו בומבה וקשה להם להתאושש, אז הנה סיפור אמיתי. העסק הראשון שלי, הקמתי אותו בערך בגיל 27-28, חזרתי מלימודי תואר שני באנגליה, התחלתי ללמד באקדמיה, הייתי בטוח שאני אלוהי העסקים, אני יודע הכל, יש לי תואר שני במנהל עסקים, והקמתי עסק, ובתוך 3 חודשים הצלחתי להפסיד 150 אלף שקל, אני מניח שבמונחים של היום, לי, לך, ואולי גם לחלק מהמאזינים, זה לא נשמע כל כך הרבה כסף.
עסק באיזה תחום?
זה היה סוג של מקומון. זה היה סוג של מקומון בפתח תקווה, ועבורי, בגיל ההוא, זה היה המון 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 כסף, ותוך 3 חודשים הפסדתי 150 אלף שקל שלא היו לי, הכל היה בעצם באשראי מספקים, וזהו, וסגרתי את העסק, סגרתי את הפעילות העסקית, הלכתי לבנק, לקחתי הלוואה, וסגרתי את הבסטה.
אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שקיבלת.
יכול להיות.
אני בטוח. לשאת, אתה יודע, זה עשה לך איזשהו סופתח, נכון, זה כסף, נכון, זה לא מעט כסף, מי כמוני יודע שהפסיד כמה מיליונים, כן? אבל אני חושב שזה, המתנה שזה נתן, זה שם אותך על הקרקע, זה הוריד לך את האגו של נכון. אני הכל יכול, או זה הבעיה הישראלית, אתה דוקטור עוד היית, כן, כל האחרים, זה כאלה שהכל יכולים, ואני חושב שזו מתנה נהדרת, ותדע לך שמי שנפצע, אחר כך כבר יודע להיזהר, וקדימה, סליחה שהפרעתי.
לא, זה בסדר גמור, דרך אגב, רק סדר היסטורי, אז עדיין הייתי רק בעל תור שני במנהל עסקים, לא משנה, את הדוקטורט עדיין. עשיתי אחרי זה, והייתי פשוט זומבי, חצי שנה הסתובבתי זומבי, הייתי הולך ללמד, הייתי מלמד, חוזר הביתה, לא, לקחתי הלוואה מהבנק בשביל להחזיר את החובות לכל הספקים שהייתי חייב להם כסף, לא היה לי ספק, ברור, איך, זאת אומרת, לא היה לי שמץ של מושג, איך אני בכלל הולך להחזיר את החובות האלה, וככה התנהלתי לי, ופתאום חצי שנה אחרי זה נפלה לי הזדמנות עסקית, ופנה אליי מישהו שהכרתי במקרה, והציע לי להיכנס לתחום הזה של המכללות הזרות שעבדו פה בדיוק בארץ בזמנו, באזור שנת ה-2000.
כן, סיפרתי לך שאשתי למדה בטורו קולג', עשתה תואר במנהל עסקים, כן. והצליחה מאוד.
ועדיין הייתי עם כל החובות, ואני זוכר, הלכתי להתייעץ עם אח שלי. ואמרתי לו, תשמע, יש פה הזדמנות, אני אני כבר אין לי ביטחון, אין לי כבר ביטחון בעצמי וביכולות שלי, אבל יש פה הזדמנות, מה לעשות? מה אתה אומר? מה לעשות? והוא אמר לי, תשמע, אתה כבר במינוס 150 אלף שקל. קח עוד 10,000 שקל, וזה מה שתקדיש לעניין. יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח. ועם 10,000 שקלים השקעה הזאת, הצלחתי להקים את הפעילות, העסקית הזו. וזה היה המכללה שפתחתי. אז אני לא אספר את כל הסיפור, כי זה לא קשור לעניין.
איפה הייתה המכללה?
זה היה בפתח תקווה. גרתי אז בפתח תקווה, והתקציב לא אפשר לפעילות יותר מדי נרחבת. התחלתי בפתח תקווה, כמו חורני, ממש כמו חורני. כשאני חושב בדיעבד על מה שעשיתי, אני לא יודע אם אני יותר נבוך או יותר צוחק, אבל עובדתית, עובדתית, עם שובל של חובות ושובל של דימוי עצמי על הפנים, בגלל הכישלון הקודם, ועם השקעה של 10,000 שקל, הקמתי את הפעילות העסקית הזאת, תוך פחות מחצי שנה החזרתי את כל החובות, ותוך עוד שנה בערך הפכתי לבן אדם עמיד בזכות הפעילות הזאת, ולצערי, קצת אחרי זה, המדינה שינו את החוקים, והיינו צריכים לסגור את הפעילות הזאת, אבל זה היה פשוט משהו פנטסטי מבחינתי.
אבן דרך מאוד חשובה.
אבן דרך חשובה, ואתה יודע, אומרים לי, למה חבל שלקחת את העסק הראשון, לא היה לו סיכוי, אם היה לך שכל, היית מתחיל ישר מהשני, ואני תמיד אומר, אם לא הייתי עושה את הראשון, את כל הטעויות של הראשון, הייתי עושה בשני, ואז בשני לא הייתי מצליח.
זה בדיוק מה שאמרתי לפני כמה דקות. אמרתי שהמתנה הכי גדולה שקיבלת זה הכישלון, ותדע לך שמפצעים, מי כמוני יודע, כמה לקחים אני הפקתי מהפצעים. כל ההתנהלות, אולי לפעמים זה לרעתי, כן, שאני עובד לבד, שאני לא מעסיק עובדים, אנחנו מקליטים עכשיו מהבית שלי, אין לי משרד. אז אנשים לפעמים מרימים גבה, מה אתה עובד מהבית? מה אתה צריך את האישה על הראש? אז א', מי שיודע, יודע שיש לי אישה שאני נהנה שיהיה על הראש שלי, וב', אני נכנסתי לקורונה, שזה היה המבחן, וכולם נאלצו להחזיר משרדים או לשלם שכירות, ואני הייתי פה. אז זה בתי ספר לחיים, אבל בואו נתקדם, זה שאנחנו צריכים להגיע לשוק ההון.
אנחנו צריכים להגיע לשוק ההון, ואחרי שהאוניברסיטה נסגרה, שוב, מכיוון ששינו את החוקים בארץ, ולא התאים לנו החוקים החדשים, ניצלתי כבר את המומנטום ואת הקשרים שהיו לי, ופתחתי מכללה שעשתה גמולי השתלמות, זה במגזר הציבורי הולך מאוד מאוד חזק, מי שעבד שם מכיר, הרבה מאוד שנים, 4-5, לא הרבה מאוד, 4-5 שנים, העברתי המון, עשרות קורסים בשנה העברנו, ואחרי זה נמאס לי מזה, שיימם אותי, ופשוט סגרתי את זה. הדבר שלישי שעשיתי כל השנים, מאז שאני בחור צעיר, אני הדרכתי בנושא של מסע ומתן ושל מחירות, כולל דרך אגב מסע ומתן בנדלן, לכל מיני יזמים ולמתווכים וכדומה. פרסמתי גם שני ספרים בתחומים האלה, של מחירות ומסע ומתן. הראשון היה ב-2006, השני ב-2016.
איפה אנשים יכולים לרכוש את הספרים
בכל
האלה?
בכל חנויות הספרים. אפשר למצוא אותם קודם כל באתר אינטרנט שלי, solan.co.il.
אז זה יהיה באתר שלי, בנדלן בקלות, יהיה את הלינק שיוביל לזה.
אז קודם כל אפשר למצוא אותם באתר שלי, solan.co.il. דבר שני, בכל חנויות הספרים, סטימצקי, צומת ספרים, כל חנות ספרים הם נמכרים. ודבר רביעי שאני עשיתי כל השנים זה שוק ההון. וזה מביא אותנו לנושא שלנו. שכרתי בשוק ההון, למדתי לסחור בשוק ההון. אחרי 5 שנים מצאתי את עצמי במה שנקרא break even, זאת אומרת, תוכן מים. קצת מרוויח, קצת מפסיד, קצת מרוויח, קצת מפסיד, אבל תכלס, דורך במקום, מבזבז זמן ולא באמת עושה מזה כסף. בהדרכה שהעברתי לפני כמה שבועות, אז סיפרתי את הסיפור הזה יותר לעומק, כי זה סיפור שרלוונטי לשם, של הטרנספורמציה ובעצם המקפצה שהייתה שם. ואם אני רגע מקד את זה לרגע הקריטי, הרגע הקריטי הוא כשמצאתי מנטור, מישהו שעשה את זה לפניי, מישהו שהתפרנס מזה, מישהו שידע מה הוא עושה, וזה בעצם היה הפעם הראשונה שהבנתי כמה כל מה שעשיתי לפני כן היה בעצם קשקוש ומשחקים ולא הדבר האמיתי. הוא לימד אותי לחשוב בצורה נכונה. מעבר לזה שהוא לימד אותי אסטרטגיית מסחר, שזה אצל רוב האנשים, האסטרטגיה נחשבת הדבר הכי חשוב, אבל זה הדבר המשני. הדבר הכי חשוב זה לחשוב בצורה נכונה, לחשוב כמו מקצוען, זה נכון לכל תחום, והוא לימד אותי לחשוב כמו שצריך, וגם כשסיימתי את התוכנית ליווי שלו, שזה היה ליווי אישי, גם לא מיד התחלתי להרוויח, אבל מיד עליתי כבר על המסלול הנכון. ומשם בעצם התחילה ההתקדמות הנכונה.
אתה אמרת פה משהו שאתה יודע, למשל הקורס נדלן שלי קוראים בו ללמוד לחשוב נדלן. ואתה יודע, אני העברתי את השיעור הקודם, אני עכשיו במהלכו של קורס, ואחד התלמידים קופץ ואומר לי, שמע, אתה מלמד אותנו במקרו. אז קפצו עליו התלמידים האחרים, ישר להגן עליי, אבל אמרתי לו, מצוין, אם לימדתי אותך במקרו, אבל בעצם מה לימדתי אותך? שעכשיו התחלתי את החלק של חקר השוק, לימדתי אותך לחשוב נדלן. אם אתה תדע, אנשים מה רגילים שמביאים לך את הדרך, מביאים לך, תיקח את הקלסר, תעשה את השאלון, אני אומר, כל אחד יבנה אחר כך את הדרך שלו. אבל אם אתה מבין לחשוב, אתה אמרת כאן משפט שהוא משפט מפתח, אז הכל יותר קל, אחר כך תבנה את הטכניקות שלך.
נכון.
וזה הבסיס. אז אתה יודע, אתה התחלת להסביר לי, ובהתחלה מאוד הסתבכתי עם זה, שהתחלת לדבר איתי על המסחר האקטיבי בשוק ההון, ואני מאוד רוצה שככה, שכדי שניכנס לזה, בוא תסביר לכולנו, וגם לי, מה ההבדל בין מה שאני כל הזמן משמיע פה, והיה פה, ואמרתי דני ברייטמן ואחרים, שאנחנו מדברים על מסחר רגיל, שוק ההון, מניות והכל, לעומת המסחר האקטיבי, אוקיי? ואני רוצה שתתייחס גם למה שאני שאלתי אותך בתור בור, על הקולים ופוטים, איך זה משתלב, כדי שנבין על מה אתה מדבר.
תראה, אז קודם כל, כשמדברים על שוק ההון, צריך להבין שבשוק ההון יש הרבה מאוד סוגים של ניירות ערך. יש מניות וחוזים עתידיים, ויש ביטקוין, ויש כל מיני מטבעות קריפטו, גרפים כאלה שאני לא מכיר אותם, ויש צמדי מטבעות, ויש אופציות, שזה קשור לכל ופוט שאתה הזכרת. ויש הרבה מאוד סוגים של ניירות ערך, זה מצד אחד, ובכל אחד מהם אפשר להרוויח כסף, ובכל אחד מהם אפשר גם להפסיד כסף. כמובן, זה פונקציה של האם אתה יודע מה אתה עושה או לא. ודבר שני גם, יש הרבה מאוד אסטרטגיות, פעולה, בדיוק כמו, אני מניח שבדיוק כמו בנדלן, יש הרבה מאוד אסטרטגיות פעולה, אבל אחת מההבחנות שאפשר לעשות זה בין באמת כאלה שפועלים לטווחים יותר ארוכים, של בוא נניח שהם רוכשים נייר ערך מתוך כוונה להחזיק אותו מספר חודשים, אולי אפילו מספר שנים, אם לא הרבה מאוד שנים.
הרי המסחר, כן, המנטור הגדול, וורן באפט, שמדבר להחזיק מניות לאורך לנתח. שנים, אוקיי? אז זה, עד עכשיו אני שומע את זה בתור האליל של כמעט כל משקיעי שוק ההון.
תראה, קודם כל וורן באפט הוא באמת אליל, וההישגים שלו הם יוצאי דופן, וההיגיון שמנחה אותו זה היגיון ברור ונכון. זו לא הדרך היחידה לפעול. אני יכול להגיד לך שאם אנחנו בודקים את הקרנות גידור הכי רווחיות בעולם, נניח את ה-10 הכי הכי רווחיות בעולם, קודם כל וורן באפט לא נמצא שם, הם מרוויחים יותר ממנו. שתיים, חלק גדול מהם, הן פועלות בשיטה אקטיבית, לא בשיטה של וורן באפט. עכשיו, זה לא פוסל את השיטה שלו. היא מתאימה לוורן באפט, היא מתאימה לפסיכולוגיה שלו.
אפשר לפסול, הוא הצליח.
הוא הצליח. היא מתאימה לפסיכולוגיה שלו, היא מתאימה לתקופה שבה הוא התחיל ונכנס לתחום הזה, וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר, יש הרבה שיטות להרוויח, ומסחר אקטיבי, שגם הוא יש שם כל מיני שיטות, זה אחת מהדרכים. היא לא יותר טובה והיא לא פחות טובה מדרכים אחרות. אתה יודע, בסופו של דבר, אני בטוח שזה ככה גם בנדלן, כל משקיע או כל פעיל נקרא לזה, צריך למצוא את השיטה שמתאימה לו. השיטה משמעית. שמתאימה לצחי אולי לא תתאים לשי, כי אולי הפסיכולוגיה של שי שונה, אולי הצרכים שלו שונים, אולי המאפיינים שלו שונים. אותו דבר בשוק ההון. כל אחד בסופו של דבר מוצא את השיטה שמתאימה לו, ורק, בוא נגיד אחרת, רק אם הוא מוצא את השיטה שמתאימה לו ומתמקצע, יש לו סיכוי להצליח.
אם הוא מתמקד בה.
נכון.
אז בוא תכניס אותנו, מה זה באמת המסחר האקטיבי הזה? על מה אנחנו מדברים?
אז אנחנו מדברים על מצב מאוד פשוט. אני מחפש כל מיני קונסטלציות, כל מיני מצבים בשוק, שעל סמך מחקרים שעשיתי, הכל מבוסס על מחקרים, הכל מבוסס על סטטיסטיקה, שום דבר זה לא הערכות ומחשבות ורעיונות, זה הכל מבוסס על בדיקות סטטיסטיות מאוד מאוד מקיפות שעשיתי, ואני מחפש מצבים בשוק שאני יודע שאם מתקיים מאפיין א', מאפיין ב' ומאפיין ג', יש סיכוי של 60% לפחות שהשוק יעלה. זה אומר שיש גם סיכוי של 40% שהשוק ירד. עכשיו, ברגע שאני מזהה מצב כזה, שההסתברות היא לטובתי, שהסיכויים הם לטובתי, והמונח הכי מדויק זה תוחלת רווח לטובתי, אני שם ז'טונים. אני שם ז'טונים, כמובן תוך ניהול סיכונים, אבל אני שם ז'טונים. ב-60% מהמקרים זה יצליח, ב-40% מהמקרים זה לא יצליח. עכשיו, חלק מהטענה של אלה שדוגלים בהשקעות לטווחים ארוכים, היא שאנחנו לא יכולים לתזמן את השוק. אנחנו לא יודעים, למשל כשהשוק יורד, כמה הוא ירד, ואיפה הירידה תיעצר, ומתי הוא יתחיל לעלות.
ומתי תיעצר,
וכנ"ל גם כשהשוק עולה וכדומה. ויש משהו בדבריהם, אני לא מתיימר לדעת מה יקרה, אני מתיימר לדעת בהסתברויות, מה ההסתברות שיקרו תסריטים שונים.
אני חייב לשאול אותך.
כן.
וזה גם מה שלא הבנתי קודם, עכשיו קצת הכנת אותי, אז אני קצת יותר, אבל אתה יודע, אני בתור אחד שלמד פעם שוק ההון, וקצת יודע, אז זה בעצם בכל מקום, שאני צריך נגיד ללמוד על מניות, אז אני לומד את המניות, אתה יודע, היה לנו פעם, לאבא שלי היה חבר שהיה, אפילו היה מנטור שלו, כן? שהיה הולך לכל הישיבות של החברות, כדי לשמוע גם מה הפעילות ומה הכל, היה מנתח, והיה לומד מזה מה הסיכוי שהחברה הזאת תעלה, או מה הסיכוי שהחברה הזאת תרד, ובעצם מקשיבים לנו אנשים ואומרים, אוקיי, אז מה הבשורה של דוקטור שי סולן? כאילו, מה בעצם קורה? איפה, כאילו, בוא תמקד אותי, עכשיו, שאני, למה הכוונה? כן, בגלל שאני לא חושב, שמי שמאזין לנו מבין עכשיו, שזה בכלל התנהלות בשוק אחר, או בבורסה אחרת, או במקום אחר, שאנחנו משחקים, לא משחקים, אנחנו מתנהלים שם, על מה שקורה בשוק הרגיל. אז בוא תסביר לנו, איך זה בדיוק קורה, ותיתן לנו אפילו דוגמה, למשהו כזה.
קשה לי לתת דוגמה קונקרטית למישהו שלא מתעסק בשוק ההון בכלל, ואני חושב שזה אולי גם עשוי להיות מסוכן למי שחושב שהוא מבין קצת וישמע את מה שאני אומר וירוץ מה שנקרא לעשות את זה.
תיתן דוגמה תיאורטית.
בדיוק, אני אתן דוגמה שכולם יכולים להבין אותה לרעיון, ואז גם יוכלו ליישם את זה בתחומים אחרים בחיים שלהם, שזה חלק מהעניין. בוא נניח שאנחנו משחקים עץ או פלי, עם מטבע בלי בלופים, עץ או פלי, 50-50, שאתה תצדק או תטעה בניחוש, אבל אם אתה צודק, אתה מרוויח פי שתיים יותר ממה שאתה מפסיד. עכשיו, אנחנו נשחק כמה סיבובים שאתה תרצה. מצידי אפשר לשחק מיליון סיבובים. כמה שתרצה אנחנו נשחק, אתה יכול להפסיק מתי שאתה רוצה, אתה יכול להחליט שאתה רוצה להמשיך, ואתה גם מחליט על איזה סכום אתה רוצה לאמר בכל סיבוב של המשחק. האם, שאלה עקרונית, ולפני שתענה, נעשה שנייה פאוזה שכל אחד יוכל לחשוב לעצמו, אם הוא רוצה. האם המשחק שהצעתי לך, אני מזכיר, אתה מחליט על כמה לאמר, אתה מחליט כמה סיבובים שתרצה, אתה לא צריך להגיד לי מראש, ואם אתה צודק, אתה מרוויח פי שתיים יותר ממה שאתה מפסיד, אם אתה טועה. האם אתה רוצה לשחק איתי את המשחק הזה?
מפחיד.
מפחיד?
למרות שיש סיכוי, בגלל שאני קובע, אני קובע מתי, כמה אני מרוויח וכמה אני מפסיד, אני יכול לנווט את זה בצורה, אבל באופן עקרוני, אני יכול רק להפסיד כל הזמן.
אם אתה מרוויח, אתה מרוויח פי שתיים יותר ממה שאתה מפסיד. אם אתה מאמר על 10 שקלים, וצדקת, הרווחת 20, וטעית, אם טעית, הפסדת 10. ואם הפסדת, תעשה עוד סיבוב. הפסדת, תעשה עוד סיבוב. הפסדת, תעשה עוד סיבוב.
כן, אבל אתה יודע שאתה בסיבוב אחד, שאתה עושה את זה הפוך, אתה יכול להפסיד את הכל.
אתה מחליט על כמה להמר.
אוקיי, אז כן, אז אני איתך.
אתה איתי. אתה נראה לי לא שלם עם זה. אבל אתה...
זה שאני, זה יותר מדי הימור, זה הכל על זריקה שאין לי שליטה עליה.
אין לך שליטה.
יש לי רק שליטה.
עלית על נקודה מעולה.
יש לי את השליטה רק על הגודל של הרווח או הפסד של מה שאני אפסיד. כמה אני אפסיד אם אני אפסיד, וכמה אני ארוויח אם אני ארוויח.
תשמע, אתה רואים שאתה בן אדם חכם, ורואים שאתה מנוסה בהשקעות, וצורת החשיבה שלך נכונה. קודם כל, אתה צודק שהדבר היחידי שיש לך עליו שליטה, זה בעצם הסיכון שלך. הסיכון, ובמקרה הזה גם ברווח, כי זה הצד השני של המטבע של הסיכון. וזה הדבר היחידי שיש לך שליטה עליו. וזה נכון. וזה דרך אגב, בכל פעולה של השקעה, גם בכזו שנראית לנו הכי בטוחה שבעולם, תמיד הרי יש איזשהו סיכון, ובאמת השליטה היחידה שלנו זה על הסיכון שאנחנו לוקחים, על כמה כסף אנחנו עלולים להפסיד.
מה ההבדל בין זה לבין בלק ג'ק בקזינו? או בין זה ורולטה בקזינו?
בלק...
זה שני דברים שונים.
בלק ג'ק זה משהו אחד, רולטה זה משהו אחר.
הרי גם ברולטה...
ותרף אני אתן לך תשובה.
גם ברולטה, עזוב שאפשר לעשות צבע וכאלה, אתה מאמר כמה אתה מוכן להפסיד אם אתה שם את זה על מספר מסוים.
נכון, אני אגיד לך איפה ההבדל. ברולטה הסיכויים הם לרעתך, ולא משנה איזה טריקים סטטיסטיים של הכפלות או כל מה שעולה לך בראש שאתה תעשה, עדיין הסיכויים יהיו לרעתך. זאת אומרת, ברולטה, אם אתה צחק, בסופו של דבר אתה תפסיד את הכסף. אלא אם כן יהיה לך מזל בהתחלה ואתה תפרוש.
אבל אתה יכול לשחק ולפעמים לעבור לצבע או לעבור לקבוצה של מספרים, לאזן את זה.
איך שלא תשחק ברולטה, הסיכויים הם לרעתך.
אני בשביל זה לא בקזינו.
ושוב, מעבר לעניין שיהיה לך פוקס בסיבוב הראשון או השני, אם אתה צחק לאורך זמן, אתה בוודאות תפסיד את הכסף שלך, ובוודאות הקזינו ירוויח את הכסף שלו.
אז עכשיו תסביר לי איך זה עובד אצלך.
בבלק ג'ק זה שונה. למה? כי בבלק ג'ק, אם אתה סופר את הקלפים שיצאו,
כן, שם
אתה יכול להשיג יתרון סטטיסטי. ופה בדיוק ההבדל. ברגע שאתה משיג יתרון סטטיסטי, זה בדיוק כמו המשחק של הטלת מטבע שהצעתי לך, ברגע שאתה משיג יתרון סטטיסטי, אם אתה תשחק הרבה סיבובים, תנהל את הסיכונים שלך, ככה שגם רצף של הפסדים לא יגרמו לך לפשוט רגל, ואז תצטרך להפסיק. כלומר, תשחק מספיק סיבובים, תנהל את הסיכונים שלך, ותשמור על משמעת, אתה בסופו של דבר תרוויח.
אני חושב שחשוב מאוד שתזכיר את המשמעת, שאחד הדברים שגורם לפשיטות רגל בקזינו, אם כבר דיברנו על קזינו, ועוד פעם אני חייב לציין, שנתתי את זה כדוגמה של קזינו, אבל מה שאתה עושה זה לא קזינו.
נכון.
אז אני חייב להגיד את זה, שלא ישמע שנתתי דוגמה לא טובה. אני אומר את זה במקומך, כן? זה שאתה לא אמרת את זה. אבל אחת הבעיות בקזינואים זה שאנשים לא מתייחסים לסיכונים, לא מתייחסים, אין להם את המשמעת של לעצור, גם לא יודעים לעצור שהם מרוויחים, הרי המעצור הוא בשני הכיוונים, ואתה אומר, אם אני מפסיד, אז רגע, בפעם הבאה אני ארוויח, ואנשים מגיעים לפשיטות רגל, או אם הם מרוויחים, מרוויחים, במקום לעצור וליהנות מהרווח, הם ממשיכים, ואז הם מפסידים את הכל, או אפילו מגדילים את הסיכון, בלי שהולך להם, אז בוא נתכנס, באמת, איך זה עובד, מה שאתה עושה.
איך זה עובד, מה שאני עושה. אז שוב, אז אני בעצם, קודם כל, אני סוחר שני סוגים של ניירות ערך. אחד זה חוזים עתידיים. חוזים עתידיים זה נכס שנסחר בבורסות יהודיות לנושא של חוזים עתידיים. יש בורסות כאלה בארצות הברית, יש בורסות באירופה. והחוזה העתידי זה בעצם, במקור שלו, סוג של הסכם בין מישהו שמייצר איזושהי סחורה, נגיד חקלאי שמגדל קפה, או חברה שקורא נפט, לבין איזשהו לקוח מהצד השני שיצטרך את הקפה או את הנפט או מה שזה לא יהיה, והם במקור זה היה באמת, היום זה כבר בכאילו, עושים הסכם ביניהם, הסכם עתידי על העסקה שתהיה בין אותו חקלאי או אותו יצרן לבין הלקוח שלו. במהלך השנים זה הפך לסוג של נכסים פיננסיים, שזה בעצם עשה סטנדרטיזציה ועשה סדר, וזה נסחר היום בבורסות מפוקחות, כמו שאמרתי, בארצות הברית, באירופה, בארץ אין בורסה לחוזים עתידיים, אבל בהרבה מאוד ארצות אחרות יש, ובעצם מבחינה מהותית, זאת אומרת, מבחינת המסחר עצמו, זה כמו להסתכל על גרף של מניה, כמו לסחור במניה, זה פשוט סוג אחר של נייר ערך.
מה מהות החוזה, זאת אומרת, על העלות שזה יעלה, מה מהות החוזה?
על המחיר של הנכס, על המחיר של הנכס. על המחיר של הנכס, כמו שמניה זה על מחיר של מניה של חברה, או בעצם הערך של החברה, חוזה עתידי של על הנפט, זה בעצם מה יהיה המחיר, או מה המחיר של חבית נפט מסוג כזה או מסוג אחר. אני סוחר על החוזה העתידי של מדד הדאקס, זה המדד של הבורסה הגרמנית, זה בעצם, בוא נעשה רגע השלכה לבורסה תל אביב, יש לנו נגיד מדד תל אביב 35, אז זה חוזה שבעצם המחיר שלו קשור למחיר של המדד תל אביב 35, מדד הדאקס, מדד הנסדאק, שזה בארצות הברית וכדומה. ובעצם, אם אני חוזר רגע להסבר הראשוני שלי, אני מחפש מצבים שבהם למשל, סתם בתור דוגמה, הממוצע נע 20, ממוצע נע מראה לנו בעצם את המגמה של המחירים ב-20 תקופות האחרונות, לכן קוראים לו ממוצע נע 20. אז אני מחפש מצב שבו הממוצע נע 20 מראה לי שהמחיר ב-20 הנרות האחרונים היה במגמת, נניח, מגמת עלייה, ואני מחכה לראות מצב שבו המחיר ניסה לרדת, המחיר של הנכס ניסה לרדת, הצליח לרדת, אבל ירד ירידה מתונה יחסית, נבלם וחזר לעלות, ואז אני יודע על סמך הבדיקות שלי שבקונסטלציה כזאת יש 60% שהוא ימשיך לעלות, ו-40% שהוא בעצם לא יצליח לעלות ויחזור לרדת. עכשיו, הכל שם מוגדר חד משמעית, אני נתתי את זה במונחים מאוד מופשטים, אבל הכל מוגדר ברמה של תכנות, שאפשר לקחת גם מתכנת שיבנה מזה אלגוריתם ממוחשב, הכל חד משמעי, ואני פשוט יושב את השעתיים וחצי ביום שלי בשעות הבוקר, כשהבורסה הגרמנית זה השעות שהיא פעילה, בדומה לארץ, ואני מחכה לאותם 2, 3, 4 אירועים, שבהם כל הכוכבים יסתדרו לי בדיוק כמו שהם אמורים להסתדר, ואני, אם נחזור לדוגמה של הקזינו, שם שטונים.
אז אתה בעצם, אתה יודע מה, אני אתן את זה משוק הנדלן. שנת 2006, המחירים של, או ב-2004-2005, המחירים של הנדלן בבאר שבע יורדים למטה. אתה רואה את המצב הזה, ואתה אומר, אני מאמין שזה יעלה. אני מאמין שיתפך השוק, ואתה דווקא עושה חוזה על עלייה, נכון? על מחיר עתידי שהוא גבוה. זאת אומרת שאם היית, אם היית עושה אז באמת, והיית רואה את הנולד, או באמת זה היה בתוך השוק הזה שאתה מתעסק איתו, שזה לא שם, והיית שם מחיר, נגיד, שאם הנכס היה שם אז 17-20 אלף דולר, והיית אומר, הנכסים יגיעו נגיד ל-100 אלף דולר או ל-50 אלף דולר, היית בעצם מרוויח כסף.
נכון.
נכון?
נכון.
עכשיו, אם זה היה יורד, השוק היה ממשיך לרדת, היית מפסיד.
נכון.
אז הנה, הבנתי.
מעולה.
יאללה, יש לך תחרות. יפה. אז אתה אומר, אתה בשביל לעשות את זה, אתה יושב על השוק הזה, אתה יושב על הבורסה הזו.
אני מסתכל על הגרף של המחיר של הבורסה.
של הבורסה או של...
של החוזה העתידי, של אותו נייר ערך.
הנייר ערך המסוים.
נכון.
ואתה לומד אותו, ואתה אומר, אני רואה את ההתנהגות שלו, ואני חוזה איך ההתנהגות שלו תשתנה או לא תשתנה.
אני חוזה באופן הסתברותי. אני חוזה ש60%...
ברור לי שאתה לא נביא.
נכון. אם נחזור לבלק ג'ק, אני יודע שאם כבר יצאו קלפים כאלה וכאלה, אז הסיכויים לטובתי. אם הסיכויים לטובתי, אני שם ז'טונים. אני לא מאמר על כל הז'טונים, כי ברור לי שיכול להיות רצף של הפסדים, גם עם הסטטיסטיקה לטובתי, יכול להיות לי רצף של הפסדים. אני לא שם את כל הז'טונים, אני מנהל סיכונים, אבל זה הרעיון. והרעיון הוא שאם אתה עושה, בוא נחזור רגע למשחק שהצעתי לך, של האצופלי. אם אנחנו נעשה 100 הטלות, אם אנחנו נעשה 100 הטלות של האצופלי, בסופו של דבר אחרי 100 הטלות, אולי זה לא יהיה 50-50, אבל בוא נגיד שזה יהיה 45-55. זה הסדר גודל שתהיה התוצאה. וגם אם זה יהיה 45-55 לרעתך, מכיוון שאתה מרוויח פי 2 יותר ממה שאתה מפסיד בכל שאתה צודק, הרווח של... אתה תצא מורווח. זאת אומרת, במשחק שהצעתי לך, אם אתה צחק מספיק הטלות, אתה בוודאות תרוויח כסף בתנאי אחד, שלא פשלת את הרגל לפני כן. ולכן, כל כך חשוב, הניהול סיכונים, אני בטוח שזה גם מאוד חשוב אצלכם, הניהול סיכונים.
תקשיב, אתה שמת לב ש... עשינו את ההכנה לפודקאסט, ושאמרת ניהול סיכונים, אמרתי לך, אז בוא נתחיל את הפודקאסט. בגלל שבלי המילה ניהול סיכונים, ואתה יודע מה, גם בנדלן, מי שאומר שאין סיכונים בכלל, הוא השקרן הכי גדול. השאלה, נכון שבנדלן, אם בקנייה סבירה וחשיבה ומסודרת, אז אנחנו מקטינים את הסיכונים בהרבה יותר.
נכון.
בוא נגיד שאם אנחנו נשווה את שני התחומים שלך ושלי, למרות שאתה גם בנדלן, אבל אם אנחנו נשווה את שני התחומים, התחום שלך הוא הרבה יותר סיכונים.
נכון.
והתחום שלנו הוא הרבה יותר סולידי ובטוח. נכון. עוד פעם, צריכים לזכור שגם בנדלן, אנחנו נמצאים במגמה שגם אם ירד, אנחנו לא נוגעים בנכס ואז הוא עולה, אבל עוד פעם לא לעולם חוסן. אז בוא, אני רוצה להבין, ואתה יודע שאחד הדברים שחשובים לי זה החקר שוק, איך אתה לומד את המגמות של החברות האלה? אנחנו לימדו אותנו פעם, שלמדתי שוק ההון, לימדו אותי לבדוק מכפילים, קצת לבדוק את ההתנהלות בחברה, את הדרישה למוצרים של אותה חברה. איך אתה לומד את החברות, והאם אתה מתמקד במספר חברות ספציפיות, או שאתה בודק את כל הליין של החברות? אני לא יודע כמה חברות מופיעות שם.
שאלה מעולה. אז קודם כל, אני סוחר בהקשר שלנו, שדיברנו על נייר ערך אחד בלבד. החוזה העתידי על מדד הדאקס. זאת אומרת, כל הבדיקות שעשיתי, ועשיתי המון בדיקות, כל הבדיקות הן על נייר ערך אחד בלבד, ואני גם אומר, למי שזה מעניין אותו, שכל המסקנות שהסקתי הן רלוונטיות לנייר ערך האחד הזה. אי אפשר להשליך מזה באופן אוטומטי על דברים אחרים. כי ניירות ערך שונים מתנהגים בצורה שונה. ולכן מה שיתאים פה לא בהכרח יתאים שם. אולי כן ואולי לא. עכשיו, מה שאני עשיתי, אני בעצם, היו לי כל מיני רעיונות, שאמרתי לעצמי, אולי הרעיון הזה באמת יכול לעזור לי לזהות בהסתברות של 60%, אולי אפילו יותר, את הכיוון העתידי. וברגע שהגדרתי, חשוב מאוד מבחינתי לפחות, להגדיר בצורה חד משמעית את הרעיון הזה, ואז באתי והלכתי אחורה בזמן, שנים אחורה, והתחלתי לבדוק מה היה קורה עם. אם הייתי עושה את זה, מה היה קורה? ומכיוון שאנחנו מדברים על טווח קצר, זה אחד מהיתרונות למי שסוחר בטווחים קצרים ולא ארוכים, אתה יכול ללכת, נגיד, שנתיים אחורה, שזה בדרך כלל מה שהתלמידים שלי נניח עושים, אני עשיתי הרבה יותר שנים אחורה, אבל אתה יכול ללכת שנתיים אחורה, 5 שנים אחורה, ולאסוף מאות מקרים של אותה סיטואציה בדיוק, ולראות סטטיסטית מה קרה. וככה אתה יודע, לא מנחש, אתה יודע ב-X אחוזים מהמקרים זה קורה, ב-Y אחוזים זה לא קורה. וזה, דרך אגב, זה גם אחד מהמרכיבים של משמעת. זאת אומרת, קשה מאוד להיות ממושמע כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה.
אתה יודע, אני, מי ששומע אותי יודע שאני מספר שאני בבית ספר, שלמדתי פה בליד האוניברסיטה, סניתי ללמוד היסטוריה. ואני אומר את זה לא פעם ולא פעמיים, בגלל שאני מכה על חטא, שמאז שאני עוסק בתחום ובחקר שוק, ובכלל כל מה שעשיתי במודיעין ובכלל, אני לומד כמה זה חשוב ללמוד את ההיסטוריה. נכון שההבדל הוא שאם אני מסתכל, אז הטכנולוגיות וצריכים לקחת את ההבדלים ואת כל מה שקיים, אבל ההיסטוריה ומה שאתה אומר פה זה כל כך חשוב, ובאמת כמה שאנשים יחקרו יותר אחורה, ומה שאתה עושה זה חכם מאוד, זה שלושת הצחציון ממני, כן? זה שבאמת אם ינתחו את המצבים, ילמדו מהמצבים, אף פעם לא מבטיח שזה יקרה, אבל איך אמרת, בסבירות,
נכון.
הם יהיו יותר צודקים, וזה נכון לכל תחום השקעה.
נכון. תראה, אתה אמרת שסנית ללמוד היסטוריה. אני סניתי ללמוד סטטיסטיקה. אלה היו הקורסים הכי סנויים עליי במהלך הלימודים. שניים מהם, למדתי סך הכל 4 קורסים בסטטיסטיקה.
וגם כמעט בכל מקום לומדים סטטיסטיקה, וזה קורס משעמם ונוראי.
ולמדתי בסך הכל 4 קורסים בסטטיסטיקה. שניים, הייתי צריך לעשות מועדי ב', כי נכשלתי במועדי א', כמה שגרוע הייתי. והיום, כבר הרבה שנים, אבל היום אני אומר, זה המקצוע הכי חשוב שלמדתי. המקצוע הכי חשוב שלמדתי זה סטטיסטיקה, אבל הלוואי שהייתי לומד כמו שצריך, ומבין כמו שצריך, ויודע כמו שצריך, כי זה אנשים לא מבינים כמה זה חשוב, וגם אנשים בכלל, אפילו בשוק ההון, הרבה אנשים מתנהלים, והם לא מבינים, אם הם היו יודעים סטטיסטיקה ומשתמשים בה, איך זה היה משפר את התוצאות שלהם. אבל שוב, אז זה נכון בכל דבר. אתה יודע, אם אני קונה דירה אחת, קניתי, השקעתי בדירה אחת, עשיתי את כל הבדיקות, עברתי את הקורס שלך, עשיתי את הכל בצורה הכי טובה שאפשר. ועדיין יש איזשהו סיכוי שיתפקשה שם משהו. תמיד יש סיכוי כזה. אבל אם אני עשיתי את כל מה שצריך והשקעתי ב-100 דירות, אז גם אם באחת או בשתיים משהו יתפקשש לי, בסך הכל אני ארוויח. וזה חלק, וזה העניין של השליטה בסטטיסטיקה.
אז אתה יודע, אז עכשיו מקשיבים לנו אנשים, ואני חושב שאם אני התחלתי להבין, אז גם הם התחילו להבין, ואולי פישטתי את זה, שנתתי את הדוגמה מהנדלן, ואני חושב שעכשיו מאוד מובן. אני רוצה עוד כמה שאלות ברשותך. אחת, אתה אמרת שאתה עוסק רק במדד. למה אתה לא עוסק בעוד נייר ומחלק את הסיכון? הרי עצם העובדה שאתה מתעסק בנייר אחד, או במדד אחד, שזה בסדר, בגלל שהוא מדד מרכזי, זה מצוין, אבל יכול להיות שאם היית עוסק בעוד סוג של נייר מתוך הניירות, גם אני לא יודע כמה יש שם, היית מחלק את הסיכון. למה אתה לא עושה את זה?
קודם כל זו שאלה מעולה. וניהול סיכונים, יש לו כמה רבדים. יש לו כמה רבדים. רובד אחד שכבר הזכרנו, זה בעצם כל עסקה בפני עצמה, לסכן סכום יחסית קטן. זה הרובד הכי בסיסי של הניהול סיכונים. אבל יש רבדים יותר גבוהים. רובד אחד יותר גבוה, הוא גם להבין שאתה יודע, הכסף, אני סוחר באמצעות ברוקר, וחשבון המסחר שלי יושב באיזשהו בנק. עכשיו, הברוקר מפוקח, והבנק מפוקח, הכל טוב ויפה. אבל מה יקרה אם הבנק הזה יפשוט רגל? יש לי אחריות של הבנק המרכזי. אבל אם הבנק הזה יפשוט רגל, או הברוקר יפשוט רגל, ייקח חצי שנה, שנה, אולי יותר, עד שהבנק המרכזי של אותה מדינה שמבטיח לי את הכסף יחזיר לי. מה יהיה בינתיים? ואותו דבר לכל אחד מאיתנו. דרך אגב, בארץ, אתה יודע, אנשים אומרים, מה הסיכוי שבנק יפשוט רגל? מה הסיכוי שבנק יפשוט רגל? תזכיר לי מתי הפעם האחרונה בנק פשט רגל.
הבנק למסחר.
הבנק למסחר. אז אני רוצה להגיד לך, שכשכתבתי את הספר האחרון, את קיצור דרך להצלחה, אני עשיתי בדיקה, בדקתי כל הבנקים שפשטו רגל במדינת ישראל, ואם אני זוכר נכון, בממוצע כל 7 שנים, במדינת ישראל, המערבית, המתקדמת, המפותחת, בממוצע 1-7 שנים, בנק פושט רגל. עכשיו, שוב, אנחנו סומכים על הבנק, אני בבנק הפועלים, אני לא יודע באיזה בנק אתה, זה לא משנה, אנחנו סומכים על הבנק, אני לא רומז שום דבר על אף בנק, אבל זה דברים שיכולים לקרות. ואם כל הביצים שלך נמצאות בבנק אחד, או אצל ברוקר אחד, או בסוג אחד של השקעה, ומשהו משתבש שם, לא באשמתך, אתה עושה הכל טוב, אבל משהו משתבש שם, אתה בבעיה. ולכן, יש את הניהול סיכונים גם ברמת העסקה הבודדת, וגם ברמה של אסטרטגיה, וגם ברמה של נכסים. אז אני מתמקצע בחוזה העתידי של הדאקס, כי אני מתמקצע בדיוק כמו שרופא מתמקצע
אבל זה כן שלי. נכון להתמקצע בעוד נייר, או שזה דורש פשוט יותר עיסוק?
זה התמקצעות נוספת. זה התמקצעות נוספת. זה בדיוק כמו רופא שהוא גם מומחה ללב וגם מומחה לדם.
הבנתי.
זה עוד התמחות. עכשיו, אין פסול בעוד התמחות, אבל זה עוד התמחות. אני מתמחה גם במסחר אקטיבי בצמדי מטבעות, שזה סוג אחר שנייר ערך, ברוקר אחר, בנק אחר,
אם אחד תסביר לאנשים מה זה צמדי מטבעות.
צמדי מטבעות זה בעצם, אם אנחנו מדברים על השקל, אם אנחנו רוצים לנסוע לארצות הברית, אנחנו הולכים לבנק, מוכרים, קונים דולרים תמורת שקל. יש פה בעצם עניין של צמד. אם אנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו קונים יורו ומוכרים שקל. זה שקל תמורת היורו. כשנחזור מאירופה, או אם עשינו יצוא, יש לנו חנות באיביי, ומכרנו בחול, ואנשים שילמו לנו בדולרים, אז יש לנו עכשיו דולרים, אנחנו מוכרים את הדולר וקונים תמורתו שקל. מטבעות, הם תמיד, הערך שלהם הוא יחסי למטבעות אחרים. ובעצם במסחר במטבעות, אנחנו סוחרים בעצם, או מאמרים במרכאות, על היחס ההמרה בין מטבע אחד למטבע אחר. למשל, בין יורו לדולר. מה יהיה יחס ההמרה ביניהם? ככל שמטבע מסוג אחד מתחזק, אז באופן אוטומטי המטבע השני נחלש, באופן יחסי אליו. ואז יחס ההמרה יעלה.
כאן הרי זה לא רק עניין של מסחר, למשל הקורונה ששינתה את הדברים.
נכון.
או כל מה שהיה עם ההיחלשות נכון. של הדולר. יש דברים שמשפיעים, מלחמות, דברים.
תמיד יש דברים שמשפיעים.
כאן אתה צריך לקחת דברים מאוד מורכבים בשביל להגיע להחלטות שלך.
נכון, אני פישטתי את זה. אלה שמשקיעים לטווחים ארוכים, הם צריכים לעשות את מה שאמרת. אנשים כמוני שמשקיעים באופן אקטיבי או שסוחרים באופן אקטיבי, מוצאים את שוב את הסימנים שאומרים להם, בשעתיים הקרובות, ביום הקרוב, המחיר הולך לעלות, או יש סבירות גבוהה שהמחיר יעלה, או יש סבירות גבוהה שהמחיר ירד, תעשה עסקה בהתאם. אנחנו לא צריכים לנתח את המקרו-כלכלה כדי לבצע את הפעולות שלנו. לנתח מקרו-כלכלה זה בסדר גמור, זה סגנון אחר.
אז בוא, אתה יודע, אני שומע אותך, והתחלנו בזה שזה בעצם פעולות קצרות, זה פעולות שזה לא משהו לטווח ארוך.
נכון.
אז אני בעצם לוקח מזה, שאני לוקח את זה כעולם אחר, מאלה שבונים את הפנסיה העצמית, ולא משנה מושקעות נדלן, מושקעות זה, אבל בוא נגיד אלה שהרי לעולם יש לי שדם המונו, אז אנחנו לא נכנסים פה בקריטריון של בניית הפנסיה, אלא בפנסיה אנחנו נלך על דברים יותר סולידיים, דברים יותר פשוטים.
נכון.
לא פשוטים, אבל יותר לאורך זמן, נכון. אמרנו וורן באפט וכל אלה. ובעצם מה שאתה עושה פה, אתה עושה פה פעולות לייצר הכנסה או לייצר כסף מיידי.
נכון.
אם נסתכל על, בהשוואה לנדלן, אז זה כמו הפליפים שעושים אנשים, למרות שזה הולך ונעלם. לעומת אנשים שבאג'נדה שלי שקונים ומחזיקים לטווח יותר ארוך ובונים לעצמם איזשהו בסיס כלכלי, האם אני טועה במה שאני אומר?
אתה צודק ב-100%. אני, המסחר שלי הוא מקור הפרנסה שלי. הוא לא ההשקעה שלי לפנסיה, הוא מקור הפרנסה שלי.
אחד ממקורות הפרנסה.
מקור הפרנסה העיקרי שלי.
כן.
המקור הפרנסה העיקרי שלי זה המסחר בשוק ההון. את השני שליש האחרים שהזכרת, אני משקיע בנדלן, יש לי השקעות נדלן בארצות הברית, אני לא מתיימר להיות מומחה להשקעות, אין לי שום כוונה להתמקצע בתחום של השקעות נדלן. אני מצאתי מסלול שבלי שאני אהיה מומחה, מישהו אחר מומחה, והוא עושה את העבודה השחורה, והוא גוזר את הקופון שלו.
בדקת אותו היטב, כמובן.
בדקתי אותו היטב, והוא גוזר את הקופון שלו על זה שהוא מביא את הידע ואת העבודה.
לגיטימי.
ואני בעצם נהנה מצואה טיפה יותר נמוכה, אבל באמת הכנסה פסיבית אמיתית מבחינתי, וזה סוג של פנסיה.
ופחות סיכון.
ברור שפחות סיכון. אפס התעסקות, ולפחות בראייה שלי, אתה יודע, אחד מהבדלי בין השקעות לבין מסחר, זה בעצם בראייה שלך, בכוונה שלך. מה אתה מתכוון לעשות כשאתה נכנס לעסקה? אתה יכול להיכנס לעסקת פליפ, סתם דוגמה, מתוך כוונה לממש את הנכס בתוך, נגיד, חצי שנה, או לא יודע כמה חודשים, ואז להיתקע איתו. ואז אתה תשנית, אבל כשנכנסת, הייתה לך איזושהי כוונה מסוימת. אותו דבר, אתה יכול לקנות משהו מתוך כוונה להחזיק אותו 10 שנים או 20 שנה, ופתאום יקרה משהו, ואתה תחליט למכור אותו. השאלה זה מה אתה חושב כשאתה מבצע את הפעולה, וזה מבחינתי נכס שישב שם לתמיד, יעבור לבת שלי, יעבור לילדים שלי אחרי זה. ודבר שלישי, באמת השקעות במניות, לדווחים יותר ארוכים, ששם אני כן מתמקצע, שם זה כן אני מקבל את ההחלטות ומנהל את זה, עם אסטרטגיות הרבה יותר פשוטות ממה שאני עושה במסחר, עם השקעת זמן הרבה יותר קטנה, ולכן גם התשואות שם הרבה יותר נמוכות, אבל מצד שני, שוב, אז זה מחולק. חלק בנדלן, חלק במניות לטווחים ארוכים, ושוב, וחלק בתור העבודה שלי, במקום ללכת לעבוד בחברת הייטק, או ללכת לעבוד במשהו אחר, אני עובד במסחר בשוק ההון.
אני רוצה להגיד לך, ואני רוצה לסכם, בגלל שאתה לא תאמין, אנחנו כבר 43 דקות בפודקאסט.
כמה אתה משלם על שעות נוספות?
אני אשמח. עוד קפה ועוד מים ועוד דוגות ומה שאתה רוצה. אני רוצה להגיד דבר כזה. אני חושב שבעצם מה שאנחנו צריכים לקחת מפה, זה שקודם כל, מה שאנחנו בונים לעתיד שלנו, לפנסיה שלנו, לביטחון שלנו, אנחנו נשקיע בדברים שהם טיפה יותר כבדים, סולידיים, שזה התחום של הנדלן ושל המניות, או השוק ההון היותר סולידי. טוב נעשה. טוב נעשה, ויש מה ללמוד ממך, כן? אם אנחנו, אתה יודע, אנשים מחפשים אפיקים של פרנסה. עכשיו, זה לא חייב להיות כמו אצלך, שזה הענף העיקרי, אבל, ואנחנו גם יודעים שכדי שזה יהפוך להיות ענף עיקרי, אנחנו צריכים שיהיה לנו סכום מסוים שאנחנו נוכל לשים אותו. נכון. ואתה יודע מה? אני אגיד את זה, גם אם אתה, לא יודע, אני מקווה שתסכים איתי, שזה סכום שגם אם הוא ילך מאיתנו, ואנחנו נפסיד אותו, זה לא מה שיפיל אותנו. הוא יכאב לנו, אבל זה לא מה שיפיל אותנו, זה צריך להיות משהו שאנחנו משחקים איתו. ואני אומר, אנשים מחפשים כל מיני, אתה יודע, ורצים לכל מיני חנויות באי-ביי בדברים, אז אפשר ללכת וללמוד, ואני מאמין שאפשר ללמוד את זה אצלך, ולעשות את זה נכון, ואמרת שזה, והיית מספיק הוגן להגיד לי קודם, צחי, זה לא לוקח יומיים, וזה צריך לשבת על זה, וללמוד את זה, וללמוד את זה מהמקצוענים, ואתה בהחלט המקצוען, ואני חושב שעכשיו מי שלא ידע, אז עכשיו הבין את זה, ולא בגלל שכתוב לך דוקטור בהתחלה, אלא שומעים את זה, גם בגלל הדוקטור, כן, זה חלק מהעניין, ואני אומר, אפשר ליצור כאן, ואתה אמרת לי שאתה 3 שעות ביום, ואחר כך אתה איזה 5 פעמים אמרת לי אחרי צהריים דוגם את הדברים, אז אדם יכול ללכת לעשות, לעבוד, ולעבוד בעבודה רגילה, וליצור לו עוד אפיק הכנסה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, בטח בהוויה שלנו, ובטח בצורך שלנו להוסיף
כסף ולהרוויח. פלן בי, לפרנסה.
ולהיות, הנה, ראינו מה קרה בקורונה לאלה שלא היה להם את זה. אז דוקטור שי סולן, אתה יודע, אנחנו התחלנו את כל המפגש בהכנה שהייתה ארוכה, שאני חשבתי שאני לא מבין לגמרי עד הסוף, אבל אני חושב שהבנת שאני מבין תוך כדי, ונפתחו לי העיניים, וזה מרתק מה שאתה עושה, ואתה עושה את זה בצורה כמו שזה נשמע. אתה מאוד חכם, מאוד ממוקד, ואתה השראה לכל מי ששמע אותנו.
תודה רבה.
אז המון המון תודה, קודם כל שאתה חבר שלי.
תודה לך.
ואני שמח על זה. דבר שני, על זה שבאת והערת את עיני האנשים, וכדי שאנשים כן ידעו מתי הקלטנו את זה, אנחנו ניפגש הערב בזום, שנדבר על קיצור הדרך להצלחה. אז תודה רבה לך.
תודה לך.